ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מסוף למד א' עמוד א'. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה בעניין שבועת העדות, הנושא שהתחלנו בשיעור הקודם, אינה נוהגת אלא באורים להעיד. לפוקי מי, מי נחשב כאלו בין אלו שהם אינם ראויים להעיד? אמר הפאפה, לפוקי מלך. מלך אינו יכול להעיד בגלל הפסוק בתורה שאומר סום תשים עליך מלך, ומזה דורשים שתי אימת פחד, אימת המלך עלינו. ואדם שמופיע בתור עיד בבית דין, אז זה מפחית מכבודו, ובכך מפחית מהאימה שהוא אמור להטיל עלינו. אז זה שיטה אחת של רב פאפה. רב אחא בר יעקב אמר, לפוקי משחק בקוביה. האדם שעוסק בהימורים משחק בקוביה, זה דוגמה ממסכת סנהדרין, דוגמה אחת מאלו שעוסק בהימורים. והבעייתיות, בלי להיכנס לעומק הדברים, אבל הכסף שאתה מרוויח מוגדר כנקרא לזה גזל מדרבנן. אמנם לא איימת על זה שהפסיד באקדח ולקח ממנו בכוח את כספו, אבל הוא לא רוצה להיפרד מכספו, הוא מבין שהוא הפסיד בהימורים, אבל מצדנו, מצד ההלכה, מדין דרבנן, אתה לא רשאי לקחת את כספו מזה שהפסיד בהימור. אם אתה כן עושה כך, אתה נחשב גזלן מדרבנן. מאן דאמר משחק בקוביה, מי שאומר שהוא לא ראוי להעיד, זה שהוא פסול מדרבנן, בניגוד לגזלן דאורייתא שהוא פסול מלהעיד מדאורייתא, זה פסול מדרבנן. כל שכן מלך, כל שכן שמלך יהיה פסול להעיד. הרי יש פסוק שמגדירה את העניין אצל המלך, כמו שאמרנו, ומובא ברשי באמצע עמוד. רשי כותב, כל שכן מלך דמדאורייתא לא חז מן התורה הוא לא ראוי להעיד, דכתיב סום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך. והבעל העיד צריך לעמוד לפני הדיין כדמר עניאל, ודרך ביזיון הוא לא. זה ההפך מהכבוד שראוי למלך, ובכך מלך הוא מטיל אימתו על האוכלוסייה, וזה עומד בסתירה להופעתו כעיד. לכן אם אתה פוסל מי שהוא נחשב פסוד רבנן, כל שכן שנפסול את העיד מלהעיד, ובכך שבועת העדות, כפי שאמרנו מקודם, שזה שייך רק באלו שראויים לתת עדות. מי שלא ראוי לתת עדות, לא שייך בקטע או בעבירה של מי ששיקר, בזה שהוא אמר איני יודע לך עדות, לא היה ראוי מלכתחילה להעיד. ומה דאמר מלך? מי שאומר שהמלך הוא זה שעומד מאחורי כוונת המשנה ששבועת העדות אינה נוהגת בו, אבל משחק בקוביה מדאורייתא מחסחזי, הוא יכול להעיד מדאורייתא. עכשיו, אם אדם כזה שיכול להעיד מדאורייתא נשבע שאינו יודע עדות, אז הוא עובר על שבועת העדות, ולכן הוא חייב להביא קורבן. ורבדנו דפסלו, סך הכל הפסול של המשחק בקוביה זה רק מדרבנן. אז לכן מי שסובר שהמשנה באה לפוקי מלך, זה לא משקף מעמדו של המשחק בקוביה. עד רבה, מלך הוא לא ראוי להעיד, אבל משחק בקוביה מדורית ראוי להעיד, ולכן אם הוא נשבע שבועת עדות בשקר, כפי שאמרנו, הוא חייב בפני בית דין ושלא בפני בית דין. המשך של המשנה, קודם אנחנו רואים שיטת רבי מאיר, מה כתוב בהמשך? מפי עצמו, כלומר ששבועת העדות מפי עצמו שייך שלא בפני בית דין, ומפי אחרים אין חייבים עד שיחברו בהן בבית דין, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, כפי שכתבנו בין השורות, פשוט העברנו לפה מה שכתוב במשנה, וחכמים אומרים בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, אינן חייבים עד שיחברו בהן בבית דין. אנחנו הדגשנו בקבקוב את נקודת המחלוקת. לפי רבי מאיר, מפי עצמו תופס גם מחוץ לבית דין. לפי החכמים, מפי עצמו כמו מפי אחרים, חייב רק אם הוא כופר בעדות, בידיעת העדות, בתוך כותלי הבית דין. אנחנו הסברנו מה הכוונה מפי אחרים, מה הכוונה מפי עצמו בשיעור הקודם. אין צורך לחזור על זה, מי שלא הקשיב לשיעור הקודם מומלץ כמובן להתעדכן. במאי כמפלגי, בנושא הזה אנחנו מיקדנו את נקודת המחלוקת בשבועת העדות מפי עצמו שלא בבית דין. לפי רבי מאיר הוא חייב, לפי חכמים, מאחר שזה היה מחוץ לבית דין, למרות שזה מפי עצמו, הוא פטור. אז מה שורש המחלוקת? בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו הסבר המחלוקת. רבי מאיר וחכמים בשבועת העדות מפי עצמו שלא בפני בית דין, רבי מאיר מחייב, חכמים פותרים. מבחינת מבנה הגמרא אנחנו רשמנו א', הסבר של אמרו רבנן כמי דרב פאפא, והם מסבירים שיטתם. ורק נציין, כל פעם בשס שרואים מבנה או אמרה כזאת, אמרו רבנן כמי דרב פלוני ופלוני, חייב להיות בהמשך תגובה לזה, ואנחנו באמת נראה תגובה להסבירם בראש עמוד ב', ששם כתוב אמרו רב פאפא, רב פאפא עונה להם, חולק על ההסבר שלהם. ניתן לציין שבהמשך הסוגיה הם לא נזרקו מחוץ לזירה, כי אנחנו נראה שהם חוזרים להגיב לרב פאפא. זה יופיע כמה שורות מראש עמוד בעמוד ב', תראו עוד פעם אמרו לרבנן לרב פאפא. כאן הם מציגים את ההסבר שלהם, ואנחנו ממשיכים לקרוא מה שכתבנו בשוליים. לפי אמרו הרבנן, זה רבנן שהסבירו מחלוקת התנאים בנוכחות רב פאפא, ומה הם אמרו? רבי מאיר סובר דון מינה ומינה. הרי אנחנו עוסקים כעת ב פרשת שבועת העדות, ויש לנו נתון ששנוי במחלוקת, איך נברר את הדבר. אז זה יהיה דרך גזרה שווה. אז איך איך לומדים, איך מפנחים את הלימוד מגזרה שווה? אז קודם כל צריכים לקבוע דבר כללי, נקרא לזה, אני רוצה ללמוד תחום ב' מתחום א', ותחום ב' שאנחנו רוצים ללמוד היום זה עניין שבועת העדות. מאיפה אני אמור ללמוד הפרטים הקשורים לשבועת העדות? מתחום א', תחום א' לענייננו שבועת הפיקדון. אז אנחנו לומדים גזרה שווה בין פרשת פיקדון, שבועת הפיקדון, שומר ש כופר בשבועה שאין לו מה ש... אין ברשותו מה שניתן, מה שנתנו לו לשמור, ובאמת יש לו, והוא כפר בשבועה שאין לו. אז יש גזירה שווה דרך המילים תחתה. עצם הגזירה שלו לא חשוב לנו כעת, אבל רק נדע שיש שני מילים בשתי הפרשיות, מזה אנחנו יוצרים גזירה שווה, ואנחנו מנסים ללמוד התחום של שבועת העדות מהתחום של שבועת הפיקדון. והמחלוקת הוא עד כדי כמה אנחנו אמורים ללמוד דיני שבועת העדות משבועת הפיקדון. לפי רבי מאיר, יש ללמוד כל מה שאנחנו צריכים ללמוד בשבועת העדות משבועת הפיקדון. לא רק שקיימת אפשרות להיות נשבע מפי עצמו, אלא גם איפה תקף השבועה הזאת, השבועה שהוא נשבע מפי עצמו. בפרשת שבועת הפיקדון התורה בוא נגיד כך, בעניין השבועות האלו התורה מתייחסת למקום השבועה. לפי, אמרנו כבר, לפי רבי מאיר, כפי שראינו בגמרא, מפי עצמו שייך גם שלא בפני בית דין. מאיפה רבי מאיר למד עד הפרט הזה? אז הפרט הזה גם כן נלמד משבועת הפיקדון. לא רק, אני חוזר, לא רק שקיימת אפשרות לשבועה מפי עצמו, שהדבר הזה לא כתוב בשבועת העדות, אז אני צריך לייבא את זה לשבועת העדות. מאיפה? משבועת הפיקדון. ובנוסף, איפה אמור להיות שבועת העדות מפי עצמו, שהוא יוזם את השבועה? אז רבי מאיר יגיד, גם זה נלמד משבועת הפיקדון, ובשבועת הפיקדון לא כתוב עניין של בית דין. כלומר, שבועת הפיקדון, אותו שבועה שיחייב אותו אם הוא שיקר, יכול להיות גם מחוץ לכותלי בית הדין. מה שאמרנו עכשיו באריכות מנוסח בלשון קצר, דון מינה ומינה. שני השלבים שאנחנו רוצים לברר את שבועת העדות. שלב ראשון, שקיים שבועה מפי עצמו, כי זה לא כתוב בשבועת העדות. אז שבכלל קיים כזה אפשרות שבועה מפי עצמו, זה נלמד משבועת הפיקדון. ומינה, איפה מתקיים השבועה של הכפירת ידיעת העדות? גם זה רבי מאיר לומד משבועת הפיקדון, שאדם מתחייב גם מחוץ לבית דין. נמשיך במה שכתבנו בשוליים. וחכמים סוברים, הגישה שלהם בלימוד גזירה שווה זה דון מינה ואוקי באתרה. נלמד קצת מהתחום החיצוני, ובענייננו נלמד כמו אגב אצל רבי מאיר, נלמד משבועת הפיקדון שקיים אצל שבועת העדות שבועה מפי עצמו. זה לא כתוב, כפי שאמרנו מקודם, זה לא כתוב בפרשת שבועת העדות שיש כזה דבר שבועה מפי עצמו. אז נעין לנו שקיים כזה דבר. זה נלמד משבועת הפיקדון, זה נקרא דון מינה. עכשיו הפרט השני, מה היה הפרט השני? איפה מתקיים או איפה מחייב שבועה מפי עצמו? האם גם מחוץ לבית דין? לפי החכמים לא. מחוץ לבית דין, כמו שבועה מפי אחרים, מושבע מפי אחרים מוגבר לבית דין, גם שבועת העדות מפי עצמו מוגבל לכותלי בית הדין. המסקנה הזאת באה מכך ש עניין של מיקום השבועה לא נלמד משבועת הפיקדון, אלא נלמד באתרה, זאת אומרת מקומי. אם אנחנו כעת עסוקים בשבועת העדות, וזה מה שאנחנו מנסים ללמוד, ללמוד על הפרטים, אם אני יודע באתרה באותו מקום של שבועת העדות עניינים הקשורים למיקום השבועה, אני אלמד שבועה מפי עצמו מהתקדים הזה שנמצא כבר בשבועת העדות. ומה אנחנו יודעים בעניין שבועת העדות? אנחנו יודעים שיש שבועה מפי אחרים, אחרים משביעים את העדים, והם אומרים אמן, כמו שהרחבנו בשבועה הקודם. התופעה הזאת, או האפשרות הזאת, זה קיים רק בבית דין. אגב, על הנקודה הזאת, שמושבע מפי אחרים, אין מחלוקת. גם רבי מאיר מעד שיחבו בבית דין, וגם החכמים אומרים, אינן חייבים עד שיחבו בהן בבית דין. זה לגבי שבועת, שבועת העדות מפי אחרים. מה עם שבועת העדות מפי עצמו? אז שוב פעם, החכמים אומרים, כמו שבשבועת העדות, שזה התחום, שהאטרה, זה המקום שלנו כעת, כמו שמושבע מפי אחרים זה רק בבית דין, גם מושבע מפי עצמו, בשבועת העדות, רק בבית דין. אז השלב הראשון לפי חכמים, דון מינה, זה למדנו משבועת הפיקדון בשבועת העדות. אבל המיקום, הפרט השני בשבועת העדות, זה אנחנו מגלים ולומדים מאותו מקום, משבועת העדות עצמו, בלי ללמוד את הפרט או המשך הזה משבועת הפיקדון. אז בזה חולקים לפי אמרו הרבנן כמי דרב פאפה. איך המחלוקת בין רבי מאיר וחכמים זה איך ללמוד מקל וחומר. האם ללמוד תחום ב' כולו מתחום א', או חלק מתחום ב' אלמד מתחום א', שאר הידיעות שאני זקוק להם לתחום ב', אני אלמד מתחום ב' עצמו. זה נקרא דון מינה ואוקי באטרה. עכשיו נראה בעזרת השם את הכל בתוך הגמרא. שאלנו במייקו מפליגי, אמרו הבנה כמידר הפאפה, נקודת המחלוקת בדון מינה ומינה, בדון מינה ואוקי באטרה כמפליגי. איך אנחנו אמורים ללמוד, עד כמה אנחנו אמורים ללמוד דרך גזירה שווה מתחום א' לתחום ב'. רבי מאיר סבר, רבי מאיר שסובר שמפי עצמו מחייב גם חוץ לבית דין, איך הוא הגיע למסקנה הזאת? דון מינה ומינה מפיקדון. שלב ראשון, ואגב, אם אתם תשבו שלב ראשון פה לשלב ראשון שמובא מטעם החכמים שחוקים על רבי מאיר, זה יהיה אותו דבר. והנה הוא, מה הפיקדון מושבע מפי עצמו חייב? אף עדות מושבע מפי עצמו חייב. ואני רק מזכיר שהאפשרות שאדם יישבע מפי עצמו, כלומר יגיד שבועה שאיני יודע, יודע לך עדות, האפשרות לכזה דבר נלמד מפיקדון. כי אצל בפרשת התורה בעניין שבועת העדות לא כתוב שהוא יכול להישבע, הוא יכול ליזום את השבועה. השלב ראשון שקיים אצל שבועת העדות, שבועה מפי עצמו, נלמד מפיקדון. ומינה, מה שעשינו פה בסימונים, הגלנו פה ומינה, ובשתי שורות מסוף העמוד, והוא קיבלת אתם רואים גם כן בעיגול, פה אנחנו הבלטנו את ההבדל בין רבי מאיר וחכמים. לפי רבי מאיר, ומינה, שלב השני גם כן נלמד מפיקדון לשבועת העדות, מה פיקדון בין בבית דין, בין שלא בבית דין, כאן אנחנו מדגישים עם קבקוב בין שלא בבית דין, בית דין. אף עדות שהנושא שלנו, שאנחנו מחפשים מקורות, אף עדות בין בבית דין, בין שלא בבית דין. וזו שיטת רבי מאיר, ששבועה מפי, שבועת העדות מפי עצמו, נוהגת גם מחוץ לבית דין. ורבנן סברי, דון מינה ואוקי באתרה. מה פיקדון מושפע מפי עצמו חייב? אף עדות מושפע מפי עצמו חייב. שמתם לב שזה אותו דבר כמו אצל רבי מאיר, כי בשלב הראשון אין מחלוקת. ואוקי באטרה, בקשר למיקום שבועת העדות, נלמד העניינו מעוד פרט שנמצא כבר בשבועת העדות, וזה האטרה, המקום שבו אנחנו עומדים עכשיו, או המקום שאנחנו רוצים לפנח. מה מושבע מפי אחרים בבית דין, אם שלא בבית דין לא? מושבע מפי אחרים בשבועת העדות, איפה זה קיים? רק בבית דין, לא מחוץ לבית דין. אף מושבע מפי עצמו בבית דין, אם שלא בבית דין לא. זו שיטת החכמים, וכל זה עליבה לפי אמרו הרבנן כמי דבר פאפה. ובסיכומו של דבר, הם בדעה שהמחלוקת תנאים מבוסס על איך לומדים גזר השווה, האם דון מינה או מינה, או דון מינה ואוקי באטרה. אנחנו עוברים לעמוד ב', אמר להו רפאפה. רפאפה הגיב לאותם רבנן שהיו לפניו. תשימו לב שדבריו של רפאפה תופסים מספר רב של שורות בגמרא, לכן יש לנו סימון ארוך. אז רפאפה הגיב להם, הוא כך: אם מפיקדון גם מילה רבנן, אם כפי שאתם מציגים את הדברים שלומדים שבועת העדות בכלל משבועת הפיקדון, דקולי אלמה לא פליגי דדון מינה ומינה, לא יהיה מחלוקת, כי בלימוד גזירה שווה לפי רב פאפה גם רבי מאיר וגם חכמים מסכימים שלומדים את הכל מהתחום הראשון. והתוצאה מכך שכמו עצר פיקדון גם בעניין המיקום הוא יהיה חייב אם הוא כופר חוץ לביתים, אותו שומר כופר על הפיקדון מחוץ לביתים, גם מושבע מפי עצמו בעניין שבועת העדות יהיה חייב גם מחוץ לביתים. לא על זה היו חוקים. אם הרבנן לומדים, אם היו מלמדים מפיקדון בגזירה שווה, אלא היינו תאמר דרבנן, הרבנן שסוברים ששבועת העדות מפי עצמו חוץ לבית דין פטור, דמייטו לה בקל וחומר. ומאיפה? משבועת העדות עצמה. והנה, ומה מפי אחרים חייב? שבועת העדות מפי אחרים מחייב את העד שכפר בעדות. מפי עצמו לא כל שכן, אנחנו יוצאים מהנחה ששבועה שאדם לא יוזם אלא האחים השביעו אותו והוא ענה אמן. אם זה יכול לחייב אותו אדם ששיקר, בוודאי שבועה שהוא יוזם מעצמו, אם הוא אומר שבועה שני יודע לך עדות בזמן שהוא באמת יודע. אז הרעיון לחייב בשבועת העדות שבועה מפי עצמו, זה נובע מכך ששבועה מפי אחרים חייב, השבועה מפי עצמו בוודאי. ומדמי תעולה מקו החומר, הרי עכשיו שבועה מפי עצמו בשבועת העדות נלמד מקו החומר. דיו לבא מן הדין להיות כנידון. הדבר הנלמד בקו החומר לא יכול להיות יותר מחמיר, יותר תקף מהמקור של הלימוד. עוד פעם, זה נקרא דיו, זה מספיק לבא מן הדין, לדבר שנלמד בקל וחומר להיות כנידון, שלא יהיה יותר מהמקור, מהנקודת התחלה של הקל וחומר. מה מושבע מפי אחרים בבית דין אין שלא בבית דין לא? אם אמרת, אם אנחנו אומרים ששבועה מפי עצמו הוא תוצאה מקו החומר משבועה מפי אחרים, ואנחנו יודעים ששבועה מפי אחרים שייך רק בבית דין, זה על פי גזרת הכתוב. אף מושבע מפי עצמו, שהוא גופה נלמד משבועה מפי אחרים, בפני בית דינים, שלא בפני בית דין לא. הדינים הקשורים או שייכים לשבועת העדות מפי עצמו לא יכול להיות יותר מחמירים מעץ מושפע מפי אחרים. ואנחנו יודעים שמושפע מפי אחרים בשבועת העדות שייך רק בבית דין. ובכך רב פאפה הסביר שיטת החכמים שאמרו בשבועת העדות מי שנשבע מפי עצמו הוא ושיקר, הוא חייב רק אם הוא נשבע בתוך בית דין. אמרו לרבנן לרב פאפה, והם חוזרים להקשות קושה לרב פאפה, מי מצית אמרת דלאו בדון מינה ומינה פליגי. הם מעלים קושה, איך אתה יכול להגיד על הרבנן שהלימוד שלהם, בוא נגיד היחס בין שבועת הפקדון ושבועת העדות, אינו דבר שנלמד בגזר השווה, וממילא שהם לא נכנסים למחלוק בניין דון מינה ומינה. דון מינה ומינה הוא הנחיה איך ללמוד מגזר השווה. אז איך אתה יכול להציג עמדת הרבנן כמנותק מהעניין הזה, מדרך הלימוד של דון מינה ומינה? ואתנן גבי פיקדון, שבועת הפיקדון נוהגת באנשים ובנשים, ברחוקים ובקרובים, בקשרים ובפסולים. גם אלו שלא קשרים להעיד, הם נקראים פסולים, הם, אם ניתן להם חפץ לשמוע עליו, והם משקרים בשבוע שאין להם בזמן שיש להם, זה הם הפסולים, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, מפי עצמו. מפי אחרים, אינו חייב עד שיכפור בו בבית דין, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, בין מפי עצמו, בין מפי אחרים, כיוון שכפר בו, אנחנו מדגישים פה אפילו חוץ לבית דין, חייב. מושבע מפי אחרים בפיקדון, מנה להו לרבנן דחייב. מאיפה הרבנים יודעים בכלל שבעניין שבועת הפיקדון, יש כזה דבר שנקרא מושבע מפי אחרים? לאו דגמרי לה מעדות. זה שיש אפשרות כזאת ששבועה מפי אחרים קיים אצל שבועת הפיקדון, הוא נלמד בגזרה שווה משבועת העדות, ששם ברור, על פי הפסוקים יודעים שיש שבועה מפי אחרים. ושמע מינה בדון מינה ומינה פליגי. מזה שרבי מאיר אומר ש מפי עצמו חייב מחוץ לבית דין, ורק מפי אחרים חייב בבית דין, והרבנן אומרים בין בזה בין בזה, אם הוא כופר בשבועת הפיקדון גם מחוץ לבית דין הוא חייב, מניין להם את זה? אני מדגיש, בשבועת הפיקדון, מניין שקיים בכלל מושבע מפי אחרים, זה נלמד משבועת העדות. אז מכאן רואים שהמחלוקת לבימי וחכמים פה בעניין שבועת הפיקדון, זה סביב העניין הזה של דון מינה ומינה, או דון מינה ווקי בהתרה. אז הגמרא אומרת, זו אגב סיום קושיית הרבנן רב פאפה. אז מה הרב פאפה עונה? אתם שאלתם האם הייתכן שהרבנן לא חוקים בנושא הזה? אז וכאן אתם מראים שכן, אז הרב פאפה מסכים. מהאין? מהציטוט האחרון, דיינו שבועת הפיקדון וכו', מכאן רואים ברור שהמחלוקת רבי מאיר וחכמים זה סביב העניין הזה שדון מינה ומינה מאה, אבל מהציטוט ממשנתנו בעניין שבועת העדות לקה למשמע מינה משם אנחנו לא יכולים להגיד אם היה לנו רק את המקור הזה של שבועת העדות מחלוקת רבי מאיר וחכמים מכאן לא היינו יודעים שזו נקודת המחלוקת ביניהם וחייבים על זדונה על הזדון סליחה וחייבים על זדון השבועה מנה אני מבין מניין לנו חידוש דין הזה שאדם יודע שהוא משקר בכך שאומר שבועה שאיני יודע, יודע לך עדות ושיתגלה השקר שלו למרות שהוא שיקר במודעות במגזיד הוא חייב להביא קורבן מה המקור לזה? בדרך כלל אנחנו התרגלנו לידיעה שלא מביאים קורבן על מגזיד רק על שגגה ופה גם על מגזיד הוא יביא קורבן אז מה המקור? מנני מילי דתנו רבנן הנה המקור בכולה נאמר בעין ונעלם בספר ויקרא פרק ה מפסוקים א' עד פסוקים ה רואים כמה פעמים המילה ונעלם וזה אם נמקד את זה בפרשת שבועת ביטוי ובפרשת או בפסוקים המתייחסים לדין שבועת תומת מקדש וקודשה מי שנכנס בתומה ושכח שהוא תמה או שכח שזה בית המקדש ונכנס זה נקרא העלמה אז בפרשיות האלו שבועת שבועת ביטוי או הפרשה של תומת מקדש וקודשה שכולם הפרשיות האלו נמצאים בתחילת פרק ה' של ספר ויקרא וכאן בשבועת העדות לא נאמר ונעלם מה משמעות המילה ונעלם שאדם שכח הוא שוגג בדבר בשבועת העדות אין צורך להיות שוגג כדי להתחייב בקורבן אז העובדה שלא כתוב לא נאמר ונעלם בשבועת העדות לחייב על המזיד כשוגג כמו שהתרגלנו לומר שבשוגג אדם יביא קורבן פה אפילו במזיד כי בשבועת העדות בפסוק א' בויקרא פרק ה' לא כתוב ונעלם שהיה מלמד שרק בשגגה הוא חייב אלא גם המזיד הוא יהיה חייב ויאר שגיתה עם זדון העדות היחידמי שגיתה עם זדון העדות אמר יהודה מרב באומר יודע אני ששבועה זו אסורה אבל איני יודע אם חייבין עליה קורבן אם לא אז במקרה כזה אם זה רמת הידיעה שלו הוא יביא קורבן כשמתגלה שהוא שיקר שהוא נשבע שהוא לא יודע עדות ושמתגלה שכן ידע עדות זה התוצאה ושוב פעם הזכרנו מקודם אדם שהוא מזיד וכאן הוספנו אדם ששוגג עם זדון השגגה היה רק אם הוא לא ידע ששבועת העדות מביא אדם לידי קורבן ואין חייבים על שגגתא גרידתא אם הוא שוגג גמור הוא לא יודע הוא חשב שהוא לא יודע עדות והוא נשבע שבוע שאיני יודע לך עדות הוא מתברר שהוא כן ידע עדות אבל בזמן שהוא נשבע הוא חשב שמה שהוא יודע זה לא העדות זה לא עדות ועל אדם כזה שהוא שוגג גמור הוא אפילו נקרא אנוס, כמו שרשי מביא ניר דף למד עמוד א' על המשנה. למה תנינה לדרב כהנה ודרב עשי? האם אנחנו אמורים ללמוד על המקרה שהיה אצל רב כהנה ורסי? מה היה שם? ראינו את זה כבר בדף חבב. שניהם יצאו משיעורו של רב וחזרו על הדברים, ופתאום מתפתח מחלוקת בין רב כהנה ורסי, האם או מה אמר רב, וכל אחד, רב כהנה ורסי, נשבעו שכך אמר רב. אז השני אומר, לא נכון, אני נשבע שכך אמר רב. כשהגיעו לפני רב, ראינו שרב צידד עם אחד מהם, השני התפלא, הוא תמה, מה? אז אני עברתי על שבועה, אז רב ניחם אותו, לא ליבך הנסחה. זה מצב של שוגי גמור. אז האם משנתנו מהווה התקדים או הבסיס למה שראינו שם? ואגב, אם כן, אז לא היה צורך לרב לנחם אותם במילותיו ליבך הנסחה, לשון אונס. כבר במשנה שלנו רואים שאם אדם אנוס גמור, הוא לא חייב. אז הגמור עונה, לא, אל תגידו, אל תעלו או אל תרמזו על כך שאולי רב מיותר, כי כל מה שרב אמר שם כבר מרומז במשנתנו. אז לא כן הדברים. אף אגב דתנן, למרות שיש לנו משנתנו שאומרת שאינן חייבים על שגיגת הגרידתה, יצטריך, אני עדיין צריך את דבריו של רב. סרקא דאיתך אמינא, אחא, בנושא שלנו בשבועת העדות, הוא דלא כתיב ונעלם. דבעינן שוגג דומיה דמזי. כדי להתחייב בקורבן, אחר שלא כתוב פה בשבועת העדות ונעלם, השוגג שיכול להתחייב בקורבן צריך להיות דומה למזיד. עכשיו, אם כן, שוגג גמור הוא לא דומה בכלל למזיד. אבל אתם, בעניין שבועת הביטוי, שזה היה הנושא של המקרה בין רב כהנה ורב אסי, בתחום הזה דכתיב ונעלם, אפשר לראות את זה ביקרא פרק ה פסוק ד', שמה שהנושא הוא שבועת הביטוי, כתוב ונעלם. אז וזה כתוב בפרשה שדובר עליו בעניין חיוב קורבן. אז היה מקום לחשוב אפילו שגיגת הקולדו בעניין שבועת הביטוי, נושא של רב כהנה ורב אסי, אפילו מי ששוגג גמור הוא יהיה חייב להביא קורבן. כמה שמלן רב ביסר לנו שמה בדף חבב והסיפור עם רב כהנה ורב אסי, שאתה פטור מלהביא קורבן בטענה שאתה מין אונס, ליבך אנסך. אז רק נחזור על הנקודה האחרונה, למרות שאצלנו בשבועת העדות למדנו שמי ששוגג גמור לא מביא קורבן, לגבי שבועת ביטוי, שזה הנושא של רב כהנא ורב אסי, לא הייתי יודע על פטור קורבן, הייתי חושב הפוך, שיש חיוב קורבן. בא רב ואומר שאם אדם בשעת שבועתו חשב שהוא אומר האמת בעניין שבועת הביטוי, או אפשר לומר גם בעניין שבועת הביטוי, אם אדם שוגג גמור כמו שתיארנו, הוא פטור מלהביא קורבן. המשנה, לפני שנתקדם במשנה, אנחנו פונים לשוליים. כתבנו תחת הכותרת נושא השביע עדים, א', חוץ לבית דין, ב', בבית דין, בבית דין כפול, חוץ לבית דין, בבית דין. נחזור על מה שכתבנו פה, אנחנו מדברים על שבועת העדות, יש תחום אחד נקרא שבועת העדות חוץ לבית דין, יש תחום שני, שבועת העדות בבית דין. עכשיו, אם הם, יש לדון עכשיו כפו חוץ לבית דין או בבית דין. נבין יותר כשניכנס כעת למשנה. המשנה, שבועת העדות, כיצד? אמר לשניים, התובע, לדוגמה מי שילבה כסף, רוצה עכשיו לגבות את כספו בחזרה, הוא רוצה עדים שיבואו להעיד שהוא ילבה כסף בעבר, אז, לאותו נתבע. אז התובע אומר לשניים, בואו והעידוני. והם מגיבים, שבועה שאין אנו יודעים לך עדות. או שאמרו לו, אין אנו יודעים לך עדות. ואז התובע אומר, משביע אני עליכם. ואמרו, אותם שהכחישו ידיעת עדות, הם אומרים, כאן הם אומרים אמן. כאילו בעקבות הביטוי של התובע משביע אני עליכם, הם מגיבים אמן, ומתברר שהם שיקרו, הרי אלו חייבים. הם חייבים להביא קורבן. מה תיארנו בדוגמה האחרונה? אנחנו תיארנו מושפע מפי אחרים. דוגמה ראשונה, שהם יזמו ואמרו שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, זה דוגמה של שבועה מפי עצמו. השביע להם חמש פעמים חוץ לבית דין. ובאו לבית דין והודו פטורים. אז, מה תיארנו פה? תיארנו מצב שהשבועה הייתה מחוץ לבית דין, ואז אותם עדים באים לבית דין ומודים שהם שיקרו, הם פטורים. למה? כי הכפירה שלהם הייתה מחוץ לבית דין. איזו כפירה? כפירה שבאה עקבות שבועה מפי אחרים. השבועה מפי אחרים, ובכך הם כפרו אפילו חמש פעמים, למרות שהם מודים אחר כך בבית דין, הם פטורים. כפרו, אם הם כפרו בתוך בית דין, הם כפרו בידיעת עדותם בתוך בית דין, חייבים על כל אחת ואחת. השפיע עליהן חמש פעמים בפני בית דין וכפרו, אינן חייבים אלא אחת. יש כלל שתקף אצל עדים, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. ומאחר שהם כפרו בבית דין, זהו, הם לא יכולים לחזור ולהגיד, וממילא הכפירות הנוספות אינם נחשבות. רש"י כותב, כפרו בבית דין חייבים על כל אחת ואחת, תכפירה אקולה קיימה, ויפין המקרא, והיה כי ישם לאחת מאלה, לחייב על כל אחת ואחת. אז אנחנו נחזור לנקודה הזאת, אבל בהמשך הלימוד. לעת עתה, אם ישביע להם חמש פעמים בפני בית דין, ואז כפרו, לפי המשנה, הם חייבים רק אחת. אמר רבי שמעון, מה הטעם? הואיל ואינם יכולים לחזור להודות, כפי שאנחנו הסברנו מקודם, ברגע שהם קפו, אין להם יכולת לאחר כך להודות שכן, אנחנו באמת כן יודעים לכם עדות. ברגע שהם נשבעים, אין אנו יודעים לך עדות, זהו, זה סופי, כפי שאמרנו, כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. מה שרשי הסביר מקודם, זה שייך למקרה שהוא השביע להם חמש פעמים חוץ לבית דין, ואז אם הם כפרו בבית דין, הם חייבים על כל אחת ואחת. ולמה? כי מאחר שהם כפו מחוץ לבית דין, הכלל הזה שכיוון שגיד שוב אינו חוזר מגיד לא תופס, כי הם אמרו את השבועה שלהם שאינם יודעים עדות מחוץ לבית דין, מקום שלא מעידים מלכתחילה, ולכן יכלו לחזור להודות שכן אנחנו יודעים. ומילא יש משמעות לכל אחד מהכפירות, בניגוד למקרה שהשביע להם תוך הבית דין, בפני בית דין, אז אינן חייבים אלא אחת. כפרו שניהם כאחד, שני העדים כפרו ביחד, שניהם חייבים. בזה אחר זה, הראשון חייב והשני פטור. למה? כי אחרי שהשני כפר בעדות, אז נשאר רק עד אחד, עד אחד אינו ראוי להעיד. רשי בשורות הרחבות מתחת לגמרא, שורה ראשונה, הראשון חייב אבל השני פטור, שכיוון שכפר הראשון, שוב אין עד יחידי ראוי להגיד, כפי שהסברנו. הגמרא ממשיכה בתוך המשנה, כפר אחד והודה אחד, הכופר חייב. היו שתי קטעי עדים, כפרה הראשונה, קט הראשונה, ואחר כך כפרה השנייה, שניהם נשבעו שאינם יודעים עדות ושיקרו בכך, שתיהן חייבות, גם הקט השני, מפני שהעדות יכולה להתקיים בשניהם, גם אם אנחנו היינו דוחים את קט הראשון, הם כפרו, הם אינם יודעים עדות, באותה שעה נשאר קט השני שיכלו להעיד, ומכוח העובדה שיכלו להעיד, כפירתם כפירה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת הנושא. דין של שמואל, אין העדים חייבים עד שישמעו התביעה, כבר התביעה להעיד, מפיו של התובע. אמר שמואל, ראוהו שרץ אחריהן. זאת אומרת, העדים, ראו שהבעל דין, נגיד המלווה, רץ אחריהם, אמרו לו, מה אתה רץ אחרינו? שבועה שאין אנו יודעים לך עדות. ומתברר ששיקרו, פטורים עד שישמעו מפיו. מה הכוונה? עד שישמעו מהתובע, בואו והעידוני. בסיפור הזה, סך הכל הוא אותו התובע רק רץ אחריהם, לא שמענו תביעה מפיו. כעת אנחנו רואים את הסימון, צורת המשולש, ואם תעקבו אחריו תראו שזה מופיע כמה וכמה פעמים בשורות הבאות שממשיכים בדף למד ב' עמוד א', בצורה הפוכה כל כמה שורות. אנחנו קוראים לזה מעקב, עם השפיץ למעלה, קושיות, הפוך, והפוך יופיע בהתחלה בדף למד ב' עמוד א', הפוך תשובות. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן? מה שמואל מחדש לנו תנינה? יש כבר מקור תנאי. שילח ביד עבדו, או שמר להן הנתבע, משביע אני עליכם שאין אתם יודעים לא, כוונה לא זה לתובע עדות, שתבואו ותעידו. אז שוב פעם, אנחנו שומעים אבל לא מפי התובע עצמו. שומעים ביד שלוחו של התובע, או מהנתבע, שהוא משביע את העדים, שאם אתם יודעים לא עדות, שתבוא ותעידו. ואז העדים מגיבים, אין אנו יודעים עדות. אז הרי אלו פטורים, אותם עדים ששיקרו על ידיעת עדות, הם יהיו פטורים. הגמרא ממשיכה בדף למד ב' עמוד א', עד שישמעו מפי התובע. אנחנו כיווכבנו את זה, כי הנה רואים במקור תנאי מה שבעצם שמואל בא ללמד. אז למה לי שמואל? הגמרא עונה, רץ אחריהם הצטריך על המקרה של שמואל, בדיוק המקרה של ראו אותו, אותם עדים ראו שבעל הדין רץ אחריהם, אני צריך את שמואל ללמד את המקרה הזה. סקו דייתא חמינא, בלי שמואל הייתי חושב, כיוון דרץ אחריהם, מאחר שמדובר פה בתובע עצמו שרץ אחריהם, כמעט אמר לו דם לי, זה כאילו הוא אמר בואו והעידוני, כמה שמלן שמואל מלמד שגם זה לא נקרא תביעה ששומעים מפיו. שורת הגמרא, והנמי תנינה, גם זה למדנו במקור תנאי, שבועת העדות כיצד? אמר לעדים באו והעדיני שבועה וכו', אמר אין, לא אמר, לא. אם הוא התובע לא אמר בפיו, הוא רק רץ, הוא כולל המקרה של רץ אחריהם, זה לא נחשב בסיס לשבועת העדות. אז שוב פעם, למה לי צורך לשמואל? הגמרא עונה, אמר מה שקראנו עכשיו, כיצד אמר מה שכיווכבנו במקור, לאו דווקא. כתוב אמר, אבל זה מה שנקרא אורחא דמילתא, בן אדם אומר, אבל גם אם הוא לא אמר, מצד התנא היה מקום לחשוב שגם רץ יהיה חייב. ולכן יש לי צורך לדבריו של שמואל, שהאמר שכתוב הוא כן דווקא, דווקא הוא אמר. אבל לא היינו יודעים את זה מהמשנה. ותשימו לב, יש פה סימון של עריכות, אז הגמרא ממשיכה כמה שורות כדי להציג את הנקודה הזאת. אומר, אחרי שמענו שאמר לאו דווקא, הוא אומר, דאילו תימא אחי גבי פיקדון דקטני, שבועת הפיקדון כיצד? אמר לו, תן לי פיקדון שיש לי בידך. שבעל הפיקדון מבקש מהשומר, תן לי פיקדון שיש לי בידך. אחי נמי אמר אין, לא אמר לא. אם תגידו שרק אם שמענו מהתובע, רק אז יש הדינים של שבועת הפיקדון, וחיחש באמיתו כל דהו. הפסוק בשבועת הפיקדון משתמש בביטוי וחיחש באמיתו, שהשומר הזה שהוא שיקר, הוא שיקר קודו, כוונה בכל מקרה, לאו דווקא אחרי תביעה מפורשת מפי בעל החפץ. אז למרות שכתוב במשנה אמר, אנחנו רואים שהאמר לאו דווקא, אלא אמר בפיקדון לאו דווקא, החנמי גם בעדות לאו דווקא. מה שכתוב אמר מצד המשניות הייתי מבין שזה לאו דווקא, ולכן צריכים את דינו של שמואל. הגמרא שואלת, היי מי אי עמוד בשלמה אמר דאחה בעדות דווקא, ובכך אנחנו מייתרים את הצורך לשמואל. אז אני יכול להבין תנא הטעם אטו הכה, הטעם הכוונה עצר פיקדון, למרות ששם האמר הוא לאו דווקא, כפי שמוכח מהפסוק וחיחש באמיתו. אז אם זה לאו דווקא, אז למה כתוב אמר עץ הפיקדון? אז הגמרא מסבירה, בגלל שאצל עדות האמר הוא דווקא, אז כתוב גם דווקא עץ הפיקדון. אלא היא אמרת לא אמר דאטם דווקא ולא אמר דאחה דווקא, לא רק אצל פיקדון אמר הוא לאו דווקא, אבל גם אצל עדות אמר הוא לאו דווקא, ועל סמך זה אנחנו אומרים שצריכים את שמועים. מוזר לנו מחת המשניות, אמר למה לי למתנה? אז למה גם פה וגם שם אתה משתמש במילה שהיא ללא צורך, כי הוא לאו דווקא? אז עד הנקודה הזאת אנחנו חוזרים לשאלה, לקושיה שלנו, מה, איזה צורך היה לשמוע ללמד דבר שהייתי מבין מהמשניות. הגמרא דוחה. אם כל ההוכחה שלך הוא נובע מכך שרואים את המילה אמר גם בפיקדון וגם בעדות, תראו מה אוכה דמיוטה, זה המקרה הרגיל שמתחיל צורך לשבועה, שיש בן אדם שתובע והוא אומר תשבע לי בו והעידוני, אבל שורה התחתונה זה לאו דווקא, ולכן באמת יש לי צורך לשמואל. אז זה הכוונה כמה שמלן שמואל שאמר את שורת העדות, מה שראינו למעלה כיצד אמר בו והעידוני, זה דווקא ולא רץ אחריהן. תניא קבתי דשמואל, יש כאן ברייתא שמסייעת לשמואל, ראו שבא אחריהן, אמרו לו העדים, מה אתה בא אחרינו? שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, פטורים. ואם בפיקדון חייבים. זה בדיוק מה שהסברנו מקודם, וגם זה גם מבסס את שמואל, שבשבועת העדות, אם לא שומעים תביעה מפיו, למרות שהם שיקרו ואמרו שבועה שאין אנו יודעים לך עדות, מאחר שלא היה תביעה מפיו של התובע, תובעת העדות, אותם עדים ששיקרו הם פטורים. אבל אותו מקרה בפיקדון, אין צורך לשמוע תביעה מפיו דווקא, כפי שראינו הוכחה מהפסוק וחיחש באמיתו. ולכן שומר שנשבע לשקר שאין לו הפיקדון בזמן שיש לו, הוא יהיה חייב משום שובה על שבועת הפיקדון. עד כאן שיעורנו להיום.